בספר שמואל א', פרק כ"ה. תודה רבה. דוד נפגע מאוד מנבל הכרמלי, והוא רוצה להעניש אותו. ואביגיל, שהייתה אישה חכמה, ממהרת לדוד, אומרת לו, אתה דוד, החרב שלך היא חרב טהורה. מלחמות השם אדוני נלחם. כל המלחמות שלך הן מלחמות השם. אומרים המפרשים, אתה נלחם למען עם ישראל, למען תקומת ישראל, למען ארץ ישראל. אתה נלחם על קידוש השם. המלחמה הראשונה של דוד, שהוא נאבק עם גוליית, דוד נלחם על קידוש השם, להסיר חרפת השם, חרפת ישראל, אתה חרפת מערכות אלוקים חיים, דוד נלחם על קידוש השם. אומרת לו אביגיל, אתה, כל המלחמות שלך, מלחמות השם, אתה עושר את הנפש על זה, אז לכן אל תקלקל את החרב שלך ותתחיל להפנות אותה לאיזה חשבון אישי. הוא צודק נגד נבל, צודק שאתה כועס עליו, אבל עזרת השם שישמיד את כל האויבינו, כל הסונים שלנו, את כל האיראנים. חבל על הנשק הזה שלך. החרב הזאת שלך היא כולה כל כך טהורה ולשם שמיים, תשמור עליה ככה. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. בזכות שאתה כל כך נלחם מלחמות השם, למען עם ישראל וארץ ישראל וקידוש השם, הנפש שלך היא צרורה בצרור החיים. קדושה, היא מחוברת, צרורה, קשורה היטב היטב בצרור החיים את השם. אתה בדבקות עליונה מאוד בחיים. כי אנחנו יודעים שאצלנו עם ישראל, המושג חיים, זה לא מושג גופני. צדיקים במיטתם קרויים חיים, ורשעים בחיים קרויים מתים. ראינו בפרשת שבוע, פרשת תזריע, שהמצורע חשוב כמת, כפשוטו ממש. אם הוא נכנס לבית, אז כל הבית נטמע, טומאת אוהל, כאילו נכנס שם מת. למרות ש גופנית הוא חי, הוא חושב כמת. ולהפך, ככל שאדם יותר דבק במקור החיים, בחיי החיים, במידותיו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא יותר חי. דוד מלך ישראל חי. הוא יותר חי. החיים אצלנו, עם ישראל, זה לא של הגופנית. מי שמוסר את הנפש שלו, מלחמות השם אדוני נלחם, אתה צרור בצרור החיים, אתה חי. אתה חי יותר מאיתנו. אתה באמת חי. בניה בן יהוידע, מגיבורי דוד, בן איש חי. חי. יותר חי מאחרים. לא בגלל שהוא חי יותר שנים, ולא בגלל שפיזית הגוף שלו יותר גדול, אלא החיים, החיים אצלנו זה הדבקות ברצונותיו של הקדוש ברוך הוא. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים. לכן יום הזיכרון לחללי צה"ל, נפגעי פעולות האיבה, אנחנו לא עוסקים במוות. אנחנו לא עוסקים במוות. אנחנו עוסקים בחיים. בכל הדורות, לבית הקברות, קראו בית החיים. הירושלמי קורא לבית קברות, בית עלמין, הבית של העולמות. יש המון עולמות, 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 עלמין. עולמות גדולים, נפשיים, אדירים, עולמות של חיים. אנחנו הולכים להיזכר ולהזכיר לעצמנו מה זה חיים, מה זה נקרא לחיות. לא מה זה מוות, אלא מה זה חיים. להתמסר למען עם ישראל זה חיים. לדקדק בתורה, להיות עם מידות נאצלות, לדאוג לכלל, לדאוג לכלל ישראל, לדאוג לעם ישראל, לתקומת ישראל. זה חיים, זה נקרא לחיות. כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקור החיים, הוא חיי החיים, הוא הכי חי. חי העולמים, אין לו גוף, לא ישיגו משיגי גוף. אבל הוא הכי חי שיש. מלך אל חי וקיים. אנחנו רוצים להידבק בחיים, לצרור החיים. ולומדים מגיבורי ישראל, מה זה נקרא לחיות. אלה המצוות, שעשה אותם האדם וחי בהם. כשיש גבורה, כשיש מסירות, כשיש ראות וחסד, כשיש אומץ למען העם, למען התורה, למען ארץ ישראל, זה חיים, איזה גודל של חיים. אנחנו רוצים להיות יותר חיים, לתוך המפגש עם כל הדמויות האדירות האלה, כל הגיבורים הגדולים שלנו, להיות יותר חיים. כי אפשר לפגוע בחיים הגשמיים. אפשר. האויבים הרשעים שלנו רוצים לפגוע בנו. מנסים כל הזמן לזנב בנו. הם יכולים לפגוע בחיים הגשמיים, אבל הם לא יכולים לפגוע בחיים. החיים לא יכולים לפגוע, והם רק הולכים וגדלים כל הזמן. ואנחנו רוצים להתמלא בחיים, להתמלא. מהזיכרון הזה ממלא אותנו בחיים. בוודאות, בעוצמה, באמת, באמונה, באומץ, בגבורה, באחווה, בריאות, כלליות. איך זה נקרא לחיות? אנחנו נבקים על ארץ ישראל שהיא ארץ החיים, ועל התורה שהיא תורת חיים, ועל ציון שהיא בית חיינו, על שם השם הגדול שהוא כולו חיים. אצלנו הכל זה חיים. רב ציודה זכר צדיק לברכה בשיחות מספר על סבתא שלו, שהייתה, הוא אומר, אישה מאוד פיקחית. מסתבר הדבר. אז היא הפליגה באונייה לארץ ישראל. ובדרך היא התיידדה עם איזו אישה זקנה אחרת גויה. שאלה אותה, למה את נוסעת הפליגה לארץ ישראל? היא אמרה, אני נוצריה, צליינית, ואני רוצה לנסוע לארץ הקודש. אבל מה יש לך שם? שאלה הסבתא של... אתה יודע, מה יש לך שם בארץ הקודש? אז היא אמרה, אותה צליינית, אותה נוצריה, מה זאת אומרת? האלוקים שלנו קבור שם בארץ הקודש. ולמה את נוסעת? למה את מפליגה? מה זאת אומרת? האלוקים שלנו חי שם בארץ הקודש. אצלנו אלוהים חיים. אנחנו באנו לפה, כי זה, פה אנחנו חיים. פה עם ישראל, פה פורח עם ישראל, פה הוא צומח, פה הוא משגשג, פה הוא גדל ומקיים את כל התורה וכל המצוות, ופה עם ישראל חי. כאן אנחנו רוצים לשמוע סיפורים של מידות טובות, של סירות, של גבורה, של אומץ, של נחישות, של דבקות במטרה, של יראת שמיים. רוצים לשמוע סיפורים. לא אמות כי אחיה ואספר. רוצים לספר. אנחנו נספר מעשייה, בעזרת השם, ביום העצמאות, נספר מעשייה, מעשיו של ריבונו של עולם. אבל אנחנו רוצים גם לספר מעשיהם של צדיקים. סיפורי צדיקים. המלחמה על העצמאות היא מלחמה קשה. עצמאות זה דבר מאוד מסובך, מאוד מאוד קשה. כל עצמאות היא קשה. בכלל, להיות אפילו אדם פרטי שרוצה ליצור עצמאות בחיים שלו, זה מאוד קשה. אנחנו תלויים בהמון אנשים אחרים, והמון גורמים, יש לנו המון מגבלות, גם גופניות, גם חברתיות. להיות עצמאי זה קשה מאוד. להיות בן חורין זה קשה, קשה. זה המון המון עמל. כי יש כל כך הרבה מעגלים, כל כך הרבה הכרחים. אנחנו... אף פעם לא יכולים להיות לבד אנחנו בעצמנו, אין דבר כזה, זה מאוד מסובך להיות עצמאי. ובקלי קלות מתפתים ליצור תלות, זה יותר נוח. כמו אותו עבד שאומר, אהבתי, אהבתי את אדוני, יותר פשוט. לצאת לדרך, להיות עצמאי, זה קשה, זה המון מאבקים. במיוחד כשיש לנו כל כך הרבה אויבים שלא רוצים שנהיה עצמאים, מנסים לשחוק את העצמאות שלנו, כי הם יודעים שזה מה שאנחנו רוצים. מהותה של הגאולה, אומר הרמב״ם, פוסק להלכה, זה שאנחנו משתחררים משעבוד מלכויות. זה גאולה. ללמוד את המשיח, וזה קשה מאוד. גם האויבים ממש רוצים לשעבד אותנו, לשלוט בנו. וגם אלה שהם לא אויבים שלנו, אבל זה לא פשוט להיות עצמאי לגמרי. זה קשה. עצמאות זה תהליך. עצמאות זה עבודה שצריך כל הזמן לתחזק אותה. זה לא... בין רגע, וזה לא הישג חד פעמי. זה עמל מתמשך עם אתגרים שכל הזמן צריך לבנות אותה. צריך הרבה חוסן פנימי בשביל לעמוד על העצמאות של, שלך כיחיד, כחברה, בוודאי כעם, אחרי מאות שנים שהיינו חסרי עצמאות. זה מאוד לא פשוט. דורש נשימה ארוכה, ועצבים חזקים, וזה דורש להיות מוכנים גם לשלם מחירים. בחג החירות, לפני כפחות מחודש, אכלנו מרור. מה אתה אוכל מרור בחג החירות? חירות עכשיו, מה מרור? אבל המרור הראשון בתנך, הוא לא היה ביציאת מצרים. המרור הראשון בתנך אומר לנו רש"י, היה בפרשת נוח. היונה חוזרת לנוח, עם מלא זית טרף בפיה. מה זה בפיה? אומר רש"י, אומרים חז"ל, בפיה, היא רצתה להגיד לו משהו. היא אומרת לו. מה היא אומרת לו? העלים של הזית הם מרים מאוד. הם טעם מר מאוד. אמרה היונה לנוח, יהיו מזונותיי מרורות. אני יודעת שאני אוכלת מרור עכשיו, שמר, אבל אני לא בכלא שלך. אני לא תלויה בך. אני לא בכלוב זהב שלך בתוך התיבה. שאולי זה יותר נוח להיות בתיבת נוח. שם האוכל וחם והכל מסודר. שם לא מוצאת היונה מנוח כף העגלה, זה מסובך. עלה של זית, יותר מזה שזה סמל השלום, אני לא יודע מה המקור זה סמל השלום, זה לא בדקור סמל של שלום, עלה של זית זה סמל החירות. יותר נכון, סמל המוכנות לשלם מחיר אמיץ, להיות חזק, לדעת שיש מרור למען החירות. כי אין דבר כזה חירות ועצמאות בלי מרור, אין דבר כזה. עצמאות זה קשה. בליל הסדר אנחנו קרחנו את המרור עם המצה, כי אין דבר כזה חירות ועצמאות בלי מרירות. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים, חינה ואת הכישויים ואני מה. והיה ככה, זה קשה עצמאות. פתאום צריך להילחם, פתאום יש הרבה התמודדויות שלא היו לנו. נכון? וזה לא ביום אחד, זה לא ביומיים, זה... צריך כל הזמן לדאוג לחוסן של העם. עצמאות זה דורש המון חוסן. לא להישבר, להיאבק, להתמודד, ולאט לאט עוד ועוד ועוד לאט. לבנות את העוצמה הפנימית שלנו, שאנחנו לא נשחקים. כי זה מה שהאויבים שלנו רוצים. הם רוצים שהחוסן שלנו ישחק. שנהיה מותשים. שנהיה מותשים מרוב מילואים, ומרוב הרוגים, ומרוב בעיות חברתיות וכלכליות, ומרוב פיגועים. ושנהיה שחוקים. וכבר נשתגע, ולא לנו כוח לחיות, ונהיה מדוקאים, ונהיה מצוברחים, ולא... וכל שגרת החיים שלנו תתפרק. ונוותר על העצמאות שלנו. זה מה שהם רוצים. וברוך השם שעם ישראל חזק. ועם ישראל שומר על החוסן הלאומי שלו. זה עבודה קשה מאוד. אבל אנחנו עומדים בה בצורה מעוררת השתאות. עם ישראל לא מתפורר. לא נשחק, לא מתפרק. המערכות מתפקדות, בתי הספר, מוסדות החינוך, תחבורה, תעשייה, המערכות עובדות. המדינה ממשיכה. אנשים מתגייסים, אנשים הולכים, המערכות עובדות. מסתכלים קדימה, חיים ממשיכים. אולי ביתר סט אפילו. עצמאות זה חוסן לאומי, ושהוא נבנה על ידי כולנו. כל אחד ואחד מאיתנו שותף מלא בבניית החוסן הלאומי שמשמעו עצמאות. זה המקום שכל פרט הוא חלק בלתי נפרד מהיצירה הכללית הזאת שנקראת עצמאות ישראל. כי החוסן הלאומי נבנה מהמון המון פרטים שמתפקדים וממשיכים, ויש מרור, אז מה? מוכנים למען החירות. בונים כוח, בונים אומץ, בונים כושר עמידה. במערכה האחרונה, שאלו אותי כמה פעמים, האם יש חובה הלכתית ללכת למרחב מוגן, בזמן הזקה? אני לא חוסק, אני רק דן בסוגיה. היה מקום להגיד, שמבחינת סברת פיקוח נפש אין חובה. כי פיקוח נפש בנוי על הסתברות. יש הרבה דברים בעולם שעושים שיש בהם סיכונים. אלא מה? כשההסתברות נמוכה, מותר. מותר לאדם לנסוע בכביש, למרות שיש תאונות, אבל ההסתברות נמוכה. מותר לאדם להיכנס לניתוח, למרות שיש הסתברות, היא נמוכה. מותר לנשים ללדת, למרות שיש הסתברות, אבל היא נמוכה. מה ההסתברות שבזמן שיש 100 טילים שנורים, יורים אותם למדינת ישראל, מה ההסתברות שהטיל הזה יפגע בי? הסתברות קטנה מאוד. לפי הפוסקים, פחות מ5% סיכון, זה לא נחשב סיכון. נגיד נחמיר. נגיד 4-3%. אין 3% סיכוי שהטיל יפגע בי. זה לא נכון. זה הסתברות מאוד מאוד נמוכה. שמאה טילים ובדיוק הטיל יפגע בי מתוך מיליונים שגרים פה. זה הסתברות מאוד נמוכה. אז לכאורה מצד סברת פיקוח נפש, אני לא צריך ללכת למרחב מוגן. הסתברות מאוד קטנה. אבל זה לא חשבון נכון. למה זה לא חשבון נכון? כי כשאנחנו דנים על מערכה לאומית, מה שעומד פה על הפרק, זה החוסן הלאומי. והכוח של האומה ללכת קדימה. אם חס ושלום מישהו נפגע, זה לא כמו תאונת דרכים לא עלינו. זה טיל של האויב פגע. אז זה מיד מעורר כל הארץ, מאומה, וכאב נוראי בכל שכבות העם. זה יוצר ירידה במורל הלאומי. אולי זה לא טוב, אולי צריך לעשות את המערכה, אולי זה מקשה על מקבלי החלטות, לקבל החלטות קשות, להמשיך את המערכה עוד כמה ימים. אז כל אחד ואחד שמקפיד ללכת למרחב המוגן, הוא לא עושה את זה מהחשבון של פיקוח נפש. זה החשבון אחר. זה מה שנותן לאומה כולה את החוסן, את הכושר עמידה לקבל החלטות עצמאיות. אנחנו יודעים שיש פה, כולם מבינים את המשמעות, שהמשמעות הוא לא החיים שלי, מה יקרה לי. אלא מה המשמעות של זה עכשיו? איך זה, מה זה ייצור בציבור, באווירה הלאומית? לפני מלחמת ששת הימים, רמת הגולן קראו לה הרמה הסורית. הייתה שייכת למדינת סוריה ממש. ולפי ההחלטה של האום, רמת הגולן זה חלק בלתי נפרד מסוריה. זה לא היה בכלל שייך אלינו, בשום צורה שהיא אף אחד לא נתן לנו אותה. גם במלחמת השחרור, זה לא היה, לא שום מחשבה לכבוש את רמת הגולן. קראו לה הרמה הסורית. והסורים הרשעים, בשנות ה-60, לפני תפשין קף, כפלף, כל השנים האלו, קפה, כבב, היו כל הזמן מפגיזים וצולפים על החקלאים שיוצאים לאבד את השדות בעמקים, בעמק החולה, באצבע הגליל, כל הזמן היו יורים עליהם מלמעלה. ולדאבוננו הרב היו נפגעים. זה היה דבר יום ביומו. ובאותם שנים, סיפר הרב, סיפר לנו, היינו בחורים בישיבה, הרב יעקב לבנון, בדל החיים עורקים, אח של ראש הישיבה. הוא סיפר שבעיתונות, כל פעם הייתה תמונה, אתמול היה פיגוע, היה ירי, היה מוקש, היה זה, והחקלאים ממשיכים לאבד את האדמה. הטרקטוריסט של קיבוץ גדות ממשיך לעבוד. זה חוסן לאומי. זה מה שנתן עם ישראל כוח ועוצמה לכבוש את הרמה הסורית, רמת הגולן. העצמאות היא תהליך שנבנה מכל אחד ואחד 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 מהאזרחים שנמצא בתודעה של אחריות על החוסן הלאומי. שהחיים ממשיכים, שלא נשברים, שיש מסירות ונתינה ואחריות הדדית וערבות, שכולם, כל אחד נותן מה שהוא יכול ושמים לב מה אומרים ואיך אומרים. יש לנו, כי כל המרכיבים אלו יוצרים את החוסן מהאווירה הציבורית, המסרים, כל זה יוצר המון מרכיבים נפשיים וחברתיים וכלכליים ומה לא, שאנחנו עם חזק, עם חסין. זה ככה בונים תהליך, זה נבנה. עצמאות הולכת ונבנית. ואם לפני 40 שנה, אם מדינה באירופה הייתה עושה לנו פרצוף, היינו נלחצים. לפני 40 שנה, אם רוסיה טסה לנו פרצוף, היינו נלחצים. ואם צרפת, גרמניה, אנגליה, היו עושים לנו, והיינו מיד חצים, האירופאים, מה אומרים לנו, וזה וזה. והיום, החוסן הלאומי שלנו כל כך חזק, והעצמאות שלנו הולכת ומתפתחת, אנחנו לא מתרגשים מהם. לא מזיזים לנו בכלל. הרוסים, מי סופר אותם, האנגלים, הצרפתים, אנחנו מסתכלים עליהם, אומרים, מי אתם? אתם לא מרגשים אותנו בכלל. זה תהליך שנבנה, החוסן החברתי, האישי, הלאומי, של כולנו ביחד, לאט לאט, בונים קוממיות, כושר עמידה של עם עצמאי, יותר ויותר עצמאי, שלא מתרגש. סיפר בספר שלו מפקד חיל האוויר, לשעבר, האלוף שקדי, יש לו ספר על ה... אז הוא סיפר שהיו כמה קצינים בחיל האוויר, לפני 15-20 שנה, שהחליטו לעשות מטס של מטוסי חיל האוויר מעל אושוויץ. כדי להראות, אנחנו... אמירה. הם תכננו את המטס הזה וזה, איך בדיוק יהיה ומה, ואז הממשלה הפולנית החליטה שלא מסכימים, הם לא מרשים. ממשלת פולין, כל מיני תירוצים עלובים שלהם. והם הודיעו שלא, שהם לא מסכימים. והוא היה מפקד חיל האוויר. והוא אמר לכל הטייסים שם, לכל החבר'ה שלו, אז שיגידו. אז יגידו, מה, אנחנו מתרגשים מה שפולנים? לא, זה פולנים. אז הם אמרו הפולנים. אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. והיה מטס. אז אמרו. ככה הרוג אמר. אז אמרו הפולנים. וככה לא עושים גם. אז אמרו הגרמנים. כבר פעם היינו מתרגשים, אנחנו מתרגשים. כבר מסתכלים להם בגובה העיניים. אומרים להם, מי אתם? התוצר הלאומי גולמי של מדינת ישראל יותר גדול מכל מדינה באירופה. פה משלמים על חשמל 50% מכל מדינה באירופה פחות. אנחנו משלמים פחות חצי מכל מה שאזרח באירופה משלם על חשמל. פה הילודה בעלייה מתמדת, שם בהידרדרות, אין להם ילדים. פה יש נוער, פה יש עתיד, יש צמיחה, יש חיים. יש התלהבות, יש בנייה. מה יש שם? פה יש את חידושים, ואומץ, וגבורה מוסרית. והם שם פחדנים, פחדנים. אבל כבר לא מתרגשים. החוסן הלאומי הולך ומבנה. זה תהליך. עצמאות זה תהליך. שהוא האחריות של כולם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות. לא חד פעמיים. זה לא רק ש... טוב, עשה לנו נס, הציל אותנו אז מהעמים פה באזור שניסו לתקוף את מדינת ישראל החלשה שהוקמה בעת השח, בלי חיל שריון, עם פחות מ10 מטוסים ובלי תותחים. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו אז. קדוש ברוך הוא נותן לנו כוח, כל הזמן עוזר לנו לבנות את החוסן הזה, שמתחיל מכל אחד ואחד מאיתנו, והולך ומצטבר ונבנה. והעצמאות הולכת ונוצרת, הולכת ונבנית. זה תהליך. וברוך השם, שהכריזו לפני שבוע על 30 יישובים חדשים פה בשומרון. לפני כמה 20-30 שנה, מה יגידו, מה יגידו? הם כבר לא מתרגשים. אנחנו חזקים. זה בזכות חוסן שהולך ונבנה ונבנה מכולם ביחד. יש עצמאות. וצריך להודות להשם ולהתפלל על זה, ולבנות תודעה כזאת. תודעת חיים. שעם חי, עם שרוצה להיות עצמאי, מבין שיש מרור. והוא לא בורח מהמרור. עם שאין לו אומץ לאכול מרור, לא יהיה עצמאי. העצמאות שלו תשחק, תיגרס. תהיה בנסיגה. על עם שמוכן לאכול מרור, בשביל העצמאות שלו, הוא יהיה חזק. אז נכון, אנחנו נהיה במרחבים המוגנים, וזה לא נוח, זה מרור, אבל אנחנו חזקים. אנחנו לא נשבר. אנחנו ממשיכים קדימה. מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. איך עם שהיה מאות בשנים, מושפל עד אפר, נתון למשיסה. איך מאות בשנים, כל מי שרצה לאכל להרוג אותנו, לגרש אותנו, לעשות בנו כרצונו, היינו שווים קליפת השום, חיים של יהודי זה הדבר היה הכי, לא, הכי נמוך בתחתית של התחתית של כל מקום. כל אחד יכל לדרוך עלינו, להרוג אותנו כרצונו, ללא כלום, ללא קרב. איך כל כך מהר? איך כל כך מהר הקדוש ברוך הוא הרים לנו את הרוח? ובני ישראל יוצאים ביד רמה. זה לא שברחנו מבית הכלא כמו איזה סירים נמלטים, בורחים, לא. אומר הרמב"ן, בני ישראל יוצאים ביד רמה, אומר הרמב"ן, עם דגלים וכלי נגינה, זה היה דרמה. אומר רמב"ן, לא ברחו יהודים מעם ישראל ממצרים, כמו עבדים, בורחים, מחברים, בורחים מהכלא, לא. יצאנו ביד רמה, עם דגלים. אומר רבנו בחיי, עם נשק, חמושים, כמו שרשי אומר, עם נשק, אומר רבנו בחיי, חמושים, כולם מאורגנים עם נשק. מביא מדרש, חמושים כל אחד 5 נשקים. לא יודע מה זה 5 נשקים, כל אחד 5. אומר ספר צרור המור, הוא תמיד בעקבות הרמב"ן, היו דגלים גבוהים, בריש גלי. ככה יוצאים, זה הסיפור. לא שברחנו מהגלות, והקדוש ברוך הוא הצליח לשחרר אותנו מהכלא של האויבים שלנו, הצלחנו לברוח. לא. הרים לנו את הרוח, פתאום נזקפה קומתנו, איך זה קרה? אחרי מאות שנים שהיינו כלום, מושפלים עד אפר. זקפה קומתנו. מהר מאוד. וזה דבר שכל הזמן אנחנו צריכים לתחזק אותו. בסייעתא דשמיא. יש לנו אחריות אישית, כולנו. כל אחד ואחד במשבצת שלו. על החוסן הלאומי, שהוא השורש והמפתח לעצמאות לאומית, שהולכת ונבנית, הולכת וצומחת, זה כל הזמן מתקדם. זה לא קורה בין רגע. אז זה תהליכים ותהליכים, ולאט לאט אויבים שלנו הולכים ונחלשים, ואנחנו הולכים ומתחזקים. זה תהליכים ארוכים, מסובכים, כי עצמאות זה דבר קשה, מאוד קשה. חירות זה מסובך מאוד מאוד, ברמת הפרט, בוודאי ברמת האומה. אפילו מעצמות מאוד חזקות הן לא בנות חורים, הן תלויות בהרבה גורמים. הן לא יכולות לעשות כל מה שהן רוצות. אבל ככה הולכת ונרקמת, הגאולה של שבור עול הגויים מעל צווארנו, ותוליכנו קומיות. נרקמת הגאולה של לאט לאט מסתלקים משעבוד מלכויות, זה הגאולה, שאין שעבוד מלכויות. פחות ופחות שעבוד מלכויות. ועוד ידו של הקדוש ברוך הוא נטויה עלינו, ועוד ועוד נהיה עצמאים, ועוד יותר ועוד יותר עצמות רק תתחזק. אני לא זוכר אם סיפרתי, אני מבקש סליחה, אז אני אספר סיפור לסיום, אבל אם כן סיפרתי, אז שלא לכם משעמם. אני מלמד בישיבה לבוגרי צבא, אז כמעט כל התלמידים, סיפרתי את זה, אנו. אז כמעט כל התלמידים הם בוגרי צבא, הם חבר'ה בני 22, 3, 4, 5, זה הגילאים. לפני 5 שנים הגיע יהודי מבוגר מעל 65, משהו כזה, 60 ו... אמר לי, שלום, זה פה ישיבה לבוגרי צבא. אמרתי לו, כן, אמר לי, אני בוגר צבא. באתי, מה בוגר צבא? אמר, כן, עכשיו השתחררתי מהצבא. הוא האיש של תעשיות הביטחון. שנים הוא עבד בתעשיות הביטחון, של ייצור הפצצות החכמות, הכי מתוחכמות של התעשייה הישראלית. שנים הוא היה באיש קבע שם, ברפאל, במערכת הביטחון. והוא אמר, זהו, החלטתי שסיימתי את העשייה שלי, ואני רוצה ללמוד להיות בחור ישיבה. אז בגיל 63, 65, לא זוכר משהו כזה, נהיה בחור ישיבה. והוא כבר 5 שנים לומד בישיבה, כמו בחור רגיל, מן המניין, כמו כולם. לומד שבחברותה סדר בוקר, סדר צהריים, ומסכם, יחס לשיעורים, הכל רגיל, כמו בחור ישיבה. בדרך כלל בחורים, אז הם הולכים לחתונות של החברים שלהם. הבחורים הלכו לחתונות של הבת שלו. זה כאילו, כשהבת שלו התחתנה, אז כל החבר'ה באו, אז החתונות. אז הוא סיפר שלפני כמה שנים, הגיע לארץ נציג של תעשיית הנשק הצרפתית. צריך לזכור שבמלחמת ששת הימים, כל המטוסים של ישראל היו צרפתים. כל המיראז'. ופתאום, באמצע המלחמה, הצרפתים התעצבנו עלינו, כי לא תיאמנו איתם את המלחמה, צריכים לתאם איתם כמובן, ולא תיאמנו איתם את המלחמה, התעצבנו, והטילו חרם, שהם לא מוכרים לנו יותר שום כלום. זה יצר משבר מאוד גדול. ומאז נהיה חרם שנים, שצרפת לא הסתייס לנו שום עסקה ביטחונית. שנים, שום עסקת נשק. ואז לפני כמה שנים, הגיע נציג של התעשייה הצרפתית, פגש עם תעשיית הנשק הישראלית, הוא בא לפה ואמר, אני באתי לבדוק, אולי אפשר לבטל את החרם? ואני רוצה למכור לכם, לחשוב רעיונות שאני יכול למכור לכם, מוצרים שלנו, של התעשייה הצרפתית. אמרו לו, טוב, בוא תראה מה יש לנו, ותראה אם יש לך משהו שאין לנו. אז הכניסו אותו לזה, ועשו לו, זה שיצאנו בישיבה הוא דובר צרפתית. אז הוא סקר בפניו את כל הפיתוחים, את כל מה שהיה, את כל הפצצות החכמות.
אומר, לאט לאט אני רואה את הפרצוף שלו הולך ונופל. ככה. הוא מתחיל לקלוט שאנחנו, תעשייה הישראלית, עוקפת את הצרפתית, והאם כבר הפוך. לא ש... אלינו אין מה לקנות מהם, אולי הפוך, יש להם אולי משהו לקנות מה איתנו. הוא לאט לאט רואה את הפרצוף שהוא נניע יותר ויותר כזה חיוור ונפול. כזה ימום. ואז היה שם אחד ישראלי קצת כזה טיפוס. ואז הוא אמר לו, תשמע, אומר לצרפתי באנגלית, אמר, תקשיב, תשמע, תודה רבה לכם. תודה אין עליכם, אתם הצרפתים אלופים, תודה רבה לכם. הוא לא יודע מה רוצה. אבל קצת ישראלי כזה חוספס. תודה רבה לכם. בזכות שהפסקתם למכור לנו נשק אז, אז נהיינו עצמאים. התחלנו לייצר נשק משלנו. אין, אתם מצוינים, תודה רבה לכם. תמשיכו ככה. וזה מה שאנחנו רוצים לומר לכל העמים. אנחנו לא צריכים אתכם. אנחנו לא צריכים. אנחנו נהיים יותר ויותר עצמאים, אנחנו לא צריכים אתכם. אנחנו נסתדר לבד, ברוך השם. עם ישראל הוא חזק והוא חי, והחוסן שלו מאוד גבוה. אנחנו נבנה את החוסן הזה עוד ועוד. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות, והעצמאות שלנו רק תגדל, ואויבינו הרשעים יכולים לנסות להציק לנו, וזה מאוד כואב, ולהכאיב לנו, ולייסר אותנו, וזה שורף את הנשמה, אבל הם לא יוכלו לנו. לא יוכלו להפסיק את חיינו, להפך, החיים של עם ישראל גדלים, ופורחים, וצומחים משנה לשנה, והעצמאות שלנו רק גדלה מזמן לזמן, ועוד ידו של הקדוש ברוך הוא נטויה עלינו, הוא לא אמר את המילה האחרונה שלו, כל פעם חושבים שזהו, פתאום מגלים עוד ועוד, כל פעם הפתעות חדשות, יש עוד הרבה הרבה הפתעות שהקדוש ברוך הוא מייחל ומכין לנו בהנהגה שלו, וצריך תמיד לזכור, שרק הוא גואל ישראל, שאף אחד אחר לא אחראי על גאולת ישראל, אף אחד. אנחנו יכולים לעזור, אבל את התהליך מי שמוביל זה רק גואלנו. גואל חזק, גואל השם צבאות עמנו, צור ישראל, הוא מלכנו, הוא מושיענו, הוא יושיענו, הוא יגלנו, הוא הכל. ומי יעמוד מולו? שיהיו עצמאות שמח לכולם, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושיהיה זמן קיץ טוב, גדלו לתפארת, בעזרת השם.